אנחנו נלמד היום שיעור בתנ"ך לחנוכה. כן, אז איפה כתוב, מופיע חנוכה בתנ"ך? יודעים? חנוכה בתנ"ך, כן. תזכיר לי איפה זה כתוב, איפה הפסוק הזה? דברי הימים. איפה מוזכר? נו, קדימה. יודעים?
חניה 25
של בני ישראל בחשמונה. חשמונה, זה הרמז היפה שלך, אני אנחנו נגיד אותו. החניה 25 ויחנו בחשמונה. רמז יפה, אבל אני שואל. על פי פשט, איפה חנוכה? התאריך לפחות, יודעים? איך? יודעים? לא יודעים. אז לפני כן נקדים הקדמה. איפה זה? בניית המשכן בתורה, הקמת המשכן, זה הכל חז"ל. אבל בתורה עצמה, אנחנו יודעים על זה שהתחילו לבנות את המשכן, זה לא כתוב במפורש, באים ממחרת, כן, ממחרת יום כיפור, והקימו את המשכן באלף בניסן. זה שהמשכן, גמר הבנייה שלו היה בקפה בכסלב, זה אנחנו יודעים מחז"ל. אני רק לפני כן אקדים איזושהי הקדמה בכלל על השאלה, מי אמר? תגידו לי, מי אמר שחנוכה צריך להופיע בתנ"ך? מה? מי אמר? באו החשמונאים ותקנו את הזמן, הם הגיעו. ובכן, התשובה היא כמובן ש... יש לנו כלל גדול. הרב קוק מנסח את זה באחת האגרות שלו, כי כל זמן מאיר בתכונתו. כלומר, מערכת הזמנים בעם ישראל היא כזאת שלכל זמן יש תכונה. בחלק מההיסטוריה התכונה הזאת היא סמויה, היא לא מתגלה, ובזמן מן הזמנים בהיסטוריה התכונה הזאת היא פתאום צפה ועולה, אבל היא גם הייתה קיימת לפני כן. והרבה פעמים אם תחפש רמזים תוכל למצוא עוד לפני כן את הרמזים לאותה תקופה. אחת הדוגמאות הבולטות מאוד מאוד לדבר הזה, א' פסח, אברהם אבינו כמובן וכולי. עכשיו זה גם מאוד, נגיד, מאוד מובן פסח מעונות השנה, כי אתה רואה שבפסח כמעט כל דבר יוצא לחירות. הזרע שהיה קבור, עצור, גנוז בתוך האדמה, יוצא לחירות ונובט. והחיות שהיו ישנות בתוך המאורות שלהם, יוצאות החוצה מהמאורה וזה. וגם העמים, ודאי עם ישראל יוצא לחירות. אז זה תכונה בזמן. זה גם זמן השוויון. השנה מחולקת הרי לארבע תקופות. ותקופות היחס בין היום לבין הלילה, ופסח זה, נדמה לי שזה 14 במרץ, אם אני זוכר נכון, זה זמן השוויון. תקופת השוויון האביבי זה היום שבו היום והלילה שווים. תקופה מאוזנת לגמרי. אז זה מתאים שבזמן מאוזן, גם העולם יגיע לאיזון, האדם יגיע לאיזון וגם האומה. אבל אחת הדוגמאות החזקות, שאני מניח אולי ששמעתם אותה, זה פסח, זה חנוכה. מפני שהגמרא במסכת עבודה זרה מספרת בדף י"ח, מספרת שאדם הראשון, כשחטא, הרי אדם הראשון למאן דאמר נברא בתשרי, בערב ראש השנה, ואז הוא חטא. אז הקדוש הוא כנס עליו מיטה. פתאום אדם הראשון רואה שהעולם מתחיל להחשיך. הלילות מתחילים להתארך, והימים מתחילים להתקצר. אמר... שמה בגלל שחטאתי עולם חשך בעדי, העולם עכשיו הולך להיות חושך וחושך, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו למצבו הראשון של טוב ובואו וחושך על פני תהום. אז עמד ועשה שמונה ימים בתענית, מתענה שמונה ימים, כיוון שהגיעה תקופת טבת. תקופת טבת זה בדיוק הזמן של חנוכה, זה הזמן שבו הלילה הוא הכי ארוך, כן, וטיפה אחריו הלילה מתחיל להתקצר והיום מתחיל להתארך. זה ממש סמוי, זה מאוד מאוד עדין. ראה שהלילה מתחיל טיפה להתקצר והיום מתחיל להתארך, אמר, מנהגו של עולם הוא, זה בעצם ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עמד ועשה שמונה ימים טובים. ככה הגמרא אומרת, כנגד שמונת הימים שהוא התענה, עמד ועשה שמונה ימים טובים. אומרת שם הגמרא, הוא עשה אותם, אדם הראשון, לשם שמיים. והם, מי זה הם? אומות העולם, קבעו את הימים האלו לשם עבודה זרה, ובעצם מכאן הראיה שהיה תמיד חג של עובדי אלילים בתאריך הזה, של דצמבר, 31 לדצמבר וכו', ובאה הנצרות, תפסה על זה טרמפ ועשתה שם את החג שלהם וכו'. אבל בעצם החג הזה הוא בעצם מתלבש על תכונת הזמן שהיא ההתגברות של האור על החושך. בנסתר, לא בגלוי. כלומר, יש פעמים שבהם אתה רואה שהאור מתגבר על החושך, כי אין חושך, יש פשוט כל כך הרבה אור, ואין בכלל חושך. אבל כאן זה בסמוי, בעומק, בפנים פנימיות, האור מתחיל להתגבר. עדיין הלילה שולט, עדיין יש יותר חושך מאור, אבל מי שיש לו מבט פנימי מעמיק, כמו האדם הראשון, אז הוא יכול לראות שהתכונה של התאריכים הללו היא תכונה שבה האור מתחיל להתגבר, מתחיל האור לבצבץ, אתה כבר יכול להדליק איזושהי להבה קטנה. אז בעצם יש כאן תכונת זמן בתאריך הזה. ואם יש כאן תכונת זמן, אז אנחנו חייבים למצוא את זה גם בתנך. זה חייב לבוא לידי ביטוי בתנך, העובדה הזאת. וזה מופיע בנבואת חגי. 25 מילים, תגיע למילה אור.
מילה
25,
זה אור.
כן, דבר על זה, מה? של הרב קוק, כל זמן מאיר בתכונתו. טוב. בסדר, אז אני רוצה לתת כאן הקדמה קצרה לספר חגי, כדי שנוכל להבין את הנבואה. אנחנו מדברים על פרק... יש לכם את הנכון? פרק, תסתכלו בבקשה, פרק... מה? כן. תסתכלו בבקשה, פרק ב', פסוק י'. ב-24 לתשיעי. חגי פרק ב'. ב-24 לתשיעי, הכוונה 24 לספטמבר. זה היה בדיחה. לא צחקתם? טוב, תודה. מה זה 24 לתשיעי? אלול. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו. כ"ד בכסלו. יש כאן נבואה שנאמר, התאריך הוא כ"ד בכסלו. זה ערב חנוכה. עוד לא היה חנוכה. זה ערב חנוכה. אנחנו מדברים על בית ראשון, שלא יהיה כאן אי-הבנות. זה פה מדובר על בית ראשון, אז אנחנו עוד לפני חנוכה, אבל יש כאן נבואה שנאמרת בתאריך ש-200 שנה אחר כך, או זה... אנחנו מדברים פה, סליחה, על תחילת בניין בית שני, תיקון טעות. זה חגי הנביא מנבא כאן בתחילת, עוד לא נבנה בית שני, אנחנו תכף ניתן את הרקע, אבל אנחנו מדברים פה על 200 שנה לפני חנוכה. ב-24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. כה אמר אדוני צבאות. שאל נא את הכהנים תורה לאמור, הניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מה יאכל היקדש, ויענו הכהנים ויאמרו לא. ויאמר חגי, אם הגעת מנפש בכל אלה היטמע, ויענו הכהנים ויאמרו היטמע. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום אדוני וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם תמהו. ועתה, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. מיותם בא אל ערימת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20, היקיתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד ואת כל מעשה ידיכם ואין אתכם אליי נאום אדוני. שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן, והתאנה, והרימון, ועת הזית, לא נסע מן היום הזה, אברך. ויהי דבר אדוני שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור, אמור אל זרובבל, פחת יהודה לאמור, אני מריש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, וישמתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. ויאמר אמור נאום אדוני צבאות, הכחך זרובבל נשלתי אל עבדי, נאום אדוני ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. זאת הנבואה. זאת הנבואה. אנחנו כמובן ננסה להבין מה הנבואה הזאת, מה ההקשר שלה, על איזה רקע היא נאמרת, ומה הקשר שלה לחנוכה. אבל עוד לפני כן, אם הייתי מבקש מכם כותרת לנבואה, מה הייתם בוחרים? כותרת שתבחרו אותה מהפסוקים שקראתי. איזה כותרת הייתם בוחרים? ב-24 לתשיעי. יפה. מה עוד? איזה ביטוי חוזר על עצמו כאן, כמה פעמים. איך? שימו לבבכם. נבואת שימו לבבכם. שים לב. ננסה להבין את הביטוי הזה. רקע. חגי הנביא הוא מאחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, והוא נביא שמלווה את בניין בית שני, אותו בית שאנחנו עסוקים בו בחנוכה. ובניין הבית הזה, אם ננסה לתאריך באופן כללי את צורת הבנייה שלו, של בית שני, אז אנחנו מדברים על כך ש-70 שנה, זה, 70 שנה האלה מחולקים לכמה תחנות, זה לא כרגע הזמן להגיד, אבל זה 70 שנה אחרי גלות ישראל מעל אדמתם, אנחנו מקבלים את הצהרת כורש, שמאפשרת לעם ישראל לחזור חזרה ולהקים את בית המקדש. ובמקום שיעלו מיליונים רבים יחזרו חזרה לארץ ישראל, אנחנו מקבלים את התוצאה מאוד מאוד מצערת, שבסך הכל עולים 42 אלף איש, שזה לא הרבה. מתוכם רובם ככולם אנשים בעייתיים, אנשים שהייחוס שלהם הוא לא ברור, אנשים שהם לא דווקא מהאצולה של התלמידי חכמים, אלא אנשים, מה שהגמרא בקידושין קוראת, אסופים, שתוקים, וכן על זה הדרך. ואיתם עולה זרובבל, ועולה מרדכי, ועולים עוד מנהיגים. והם מתחילים, בכוחות הדלים שהיו להם, מתחילים לבנות את בית המקדש, מתחילים ובונים קודם כל את המזבח, ושנתיים אחר כך, העסק נתקע. נתקע. יוצאים כתבי סתנה מיושבי הארץ לפרס, אומרים עליהם, מאשימים אותם שהם בעצם רוצים למרוד במלך, והמלך ארתחשסטה, שזה בעצם אחשוורוש, דבר ראשון, הם מכריז כמה מפתיע על הקפאת בנייה כללית בכל שטחי יהודה ושומרון. שמעתי שמדברים, עידנה, מדברים על נס פח המלט. פח המלט הקטן שיספיק לבנייה רבה במשך כל החודשים. כל פנים, הייתה הכרזת הקפאה, זה לא דבר חדש, זה לא המצאה חדשה. רק ששם זה לא נמשך 10 חודשים, אלא נמשך 18 שנה. 18 שנה, העסק תקוע. מה חושבים בני ישראל? שזה לא לרצון לפי השם יתברך. אולי הקדמנו את הזמן, אולי אנחנו לא ראויים, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה לא, העסק לא ממריא. ואחרי כל העיכובים הגדולים האלו, ואחרי שהאחשוורוש בעצם כמעט גזר גזירת שמד על עם ישראל, וכל הסיבוב שאנחנו מכירים מפורים, שכידוע קדם לחנוכה. דרך אגב, רואים את זה ברמב״ם. הרמב״ם, איפה נמצא הלכות חנוכה ברמב״ם? הלכות מגילה. אין לרמב״ם הלכות חנוכה עצמאי. כי זה המשך אחד. פורים, זה המשך אחד של חנוכה. זה הכל אותו עניין. ההתמודדות של עם ישראל מול כל השלטון הזר שעוטף אותו מלמעלה, בין אם זה השלטון הפרסי או השלטון היווני. אז זה אותו עניין. אז 18 שנה עוברים, ואחרי אחשוורוש מולך דריווש, זה דריווש השני, שיש אומרים שהוא בנה של אסתר מאחשוורוש, והוא משחרר את הרצועה. הוא אומר, יאללה, תבנו. נתן אישור לבנות. אבל אז, כבר אין מי לעבוד. כבר אין כוח. 18 שנה שהבנייה הייתה תקועה, הורידו מאוד מאוד את הרוח, הורידו מאוד מאוד את החשק, ועכשיו יש אישור, אבל אין רוח. וכאן מגיע הנביא. ומנבא כמה וכמה נבואות שקשורות לשנים האלה, ולכן הנבואה גם מתייחסת גם אצלנו, גם בפסוק שקראנו, וגם עוד לפני כן, תסתכלו בבקשה בפרק א', כל הנבואות האלה נאמרות באותה שנה. בשנת 2 לדריווש, יש כאן נבואות שנאמרות, א', נבואה ראשונה, בשנת 2 לדריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש. איזה חודש זה? ניסן, בדיוק. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. נכון? אלול זה? נכון? באלף באלול, שמתחילים כבר להתכונן לקראת החגים, והפער יהיה מאוד מאוד מודגש, אומר הנביא, היה דבר אדוני אל חגי, וכולי, כה אמר אדוני צבאות, העם הזה אמרו, לא עת, בו עת בית אדוני להיבנות. זה הייתה אמירה. כנראה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנבנה את בית המקדש. כנראה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעלה לארץ ישראל. היו כאלה שאמרו. כי אם היה רוצה שנעלה לארץ ישראל, לא היה עושה לנו כל כך הרבה קשיים. לא היה שם לנו את הבריטים, ולא היה שם לנו את המחנות, ולא היה שם לנו... אם היה רוצה, הקדוש ברוך הוא היה פותח את הכל על כנפי נשרים, ורק היינו עולים. סברה כזאת. ולא ידעו שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מציב קשיים כדי לראות כמה אתה באמת רוצה. לעלות לארץ ישראל. לא סתם קוראים לזה עלייה. אז העם הזה אמרו, לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב. ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. תראו מה קורה. זרעתם הרבה, אתם זורים הרבה, והווה מעט. אכול ואין לסובה. אתם רואים שכל המציאות הכלכלית שלכם מסובכת ולא מתפקדת, ואתם לא מבינים למה? הסיבה היא כי אתם לא בונים את הלב. הלב מחכה. עד עכשיו היה עיכוב בגלל אחשוורוש, אבל מעכשיו הלב מחכה, יש לכם אישור, לכו תבנו. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבדה, אמר אדוני. תבנו. נבואת עידוד ראשונה שנאמרת באלף באלול. התוצאה, פסוק י' ב', וישמע זרובבל בן שלטיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שאר איתם בקול אדוני אלוהיהם, ועל דברי חגי הנביא, כאשר שלחו אדוני אלוהיהם, ויראו העם מפני אדוני. בסדר, הם יראים. זה לא מספיק. צריך כל הזמן לעודד אותם. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני איתכם לאום אדוני. הסברה הייתה, זה לא הייתה סברה של עצלנות. הייתה סברה רוחנית. כנראה הקדוש ברוך הוא לא איתנו, אולי אנחנו לא ראויים. אנחנו נבנה בית המקדש, צריכים לבוא רבנים, יותר חשובים מאיתנו, אולי יעלו מבבל, והם יבנו, אנחנו לא מספיק ראויים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם. מי שעלה לארץ ישראל, מי שנמצא בארץ ישראל, אני איתו. אני אברך את מעשי אדם, גם אם אין לו זקן וגם אם אין לו פאות. וגם אם הוא שר האנוני הראשונים, כך אמרנו, אח אלך. שר שירי חלוצים בלחן רוסי. אני איתכם. זה נבואה מאוד ציונית, הנבואה הזאת. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבואו ויעשו מלאכה בית אדוני צבאות אלוהיהם. יפה מאוד. אז התחילו לזוז. א' באלול, באים. וכל זה קרה, קראתי סוף פרק א', וכל זה קרה, אני מסיים את פרק א', ביום 24 לחודש בשישי בשנת 2 מדרייבש המלך. כף ד' באלול, שזה היום שבו נברא העולם, קפה, סליחה. אבל זה כבר השבוע לקראת ראש השנה, התחילו את הבנייה. אבל אז מה קרה? עוד משבר. איזה משבר? משבר החגים. הגמרא מספרת שזקנים, כשראו את הבית השני, היו בוכים. היו בוכים. אין מה להשוות. נזכרו, הרי היו אנשים שהיו בבית ראשון, והם נזכרו איך היה נראה בית ראשון, איך הייתה נראית עלייה לרגל בבית ראשון, איך היה נראה, ובית שני כזה. אז יש כאן משבר. אז לכן הנביא עוד פעם אומר עוד נבואה, בשביעי, ב-21 לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. בשביעי ב-21 לחודש זה מדובר על כ"א בתשרי. נכון? כ"א בתשרי זה?
סוף
יום הסוכות, כן. אז אחרי שהם עברו את החגים, ראש השנה, יום כיפור, איזה כהן גדול, אין פה, אין רוח הקודש, אין ניסים, אין כלום. אז כולם נפלה רוחם, אכזבה. אז הנביא צריך לראות אותם עוד פעם. אמור נא אל זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור. מי בכם הנשאר, אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? כולם ככה, בסוף סוכות אמרו, עשו כזה, אתם מכירים את התנועה של... איפה זה ואיפה מה שהיה? אין מה להשוות, תשמע, אני אספר לך מה זה בית, זה לא בית מקדש, זה, אני אגיד לך מה היה פעם, אתה יודע, איך הכהן הגדול, ואיך היה זה, וכל ישראל, ומיליונים. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם. נראה לכם דבר פעוט, ועוד פעם נפלה רוחכם. ואתה חזק זרובבל לאום אדוני. וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום אדוני, ועשו, כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. ואז הנביא מבטיח שהבית הזה יהיה גדול, בפסוק ו', ומילאתי את הבית הזה כבוד, לי הכסף ולי הזהב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. והפסוק הזה יתקיים בכל הממדים. גדול יהיה כבוד הבית הזה, גם בבניין, בית שני היה, גם במבחת מבנה, המבנה שעשה אורדוס, מי שלא ראה בית מקדש, שעשה אורדוס לא ראה בבית יפה מימיו, וגם זמן. בית שני עמד יותר מבית ראשון.
בית האחרון, זה לא רמז, זה גם לבית שני.
כן, כן. יש גם... מה זה?
10 שנים יותר, לא?
כן. יפה. אז עד כאן בעצם, הנבואות, הייתי מכנה אותן, נבואות שחגי הנביא מפנה כלפי הקשיים שהעם נתקל בהם מבחוץ. כל התקלות מבחוץ, כל הדברים שגרמו להם לא להאמין בעצמם, דברים שגרמו להם לא לסמוך על עצמם, צריך לעודד אותם. אבל כאן אנחנו נתקלים בקושי מסוג אחר. בנבואה האחרונה שנאמרת בערב חנוכה. מה? הנה, זאת הנבואה, כן. אחרי זה, אחרי הנבואה שנאמרת בתשרי, יש נבואה שנאמרת בכף ד' בכסלו. או, אז אנחנו באים לענות. טוב, אז קודם כל תשימו לב שיש כאן, יש כאן, בעצם הנביא שואל את, את הכהנים חידה. מה החידה? מה?
מה שנוגע
בתמי-תמי,
אז איך
לא מה שנוגע? בדיוק. יש לי שאלה. אם אדם נוגע במשהו קדוש, האם הוא מתקדש? תשובה? לא. אם אדם נוגע במשהו תמי, האם הוא נטמא? תשובה? למה? למה שהקודש לא ידביק? כמו התומה. בתומה אנחנו מכירים ראשון אב התומה, אבי אבות התומה, אב התומה, ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה. רק נגעת, נדבקת. נגעת, נסעת. ובקודש נגעת, לא קרה כלום. לא מדביק. בתומה זה דבר פיזי. גם תומה זה דבר רוחני. בעצם, הנביא כאן פותח שאלה הרבה יותר רחבה. למה כל כך קשה להתקדש? למה זה דבר כזה מורכב? למה זה לא פשוט כמו התומה? ואנחנו רואים את זה גם כמו שהזכרת מקודם, את המילה הזאת, אור. כן, המילה 25. שמופיעה בתורה, המילה אור, אנחנו רואים שעל ההתחלה, האור, שהוא בעצם רמז לתוכן הפנימי של החיים, ללב שלהם, אור בגימטריה, רז, אור זה בעצם הסוד של החיים, אנחנו רואים שהאור הוא מאוד מאוד פגיע. הקדוש ברוך הוא בורא את האור, רואה שאין העולם כדאי לו, אז הוא עומד וגונז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, האור הוא גם מאוד מאוד פגיע, מאוד, מאוד עדין כזה. קשה מאוד להגיע אליו. למה הפגיעות הזאת? עכשיו, יותר מזה, תשימו לב, גם אנחנו עסוקים כאן בנבואה שקשורה לימות החנוכה, היה הרבה מאוד ניסים בנס פך השמן. אחד הניסים, אבל היה, אחד הדברים שמאוד בולטים בתיאור של חכמים, זה שהקד הזה היה מוסתר. הוא היה מוסתר. היה צריך להפתיע המון כדי לחפש ולמצוא אותו. אולי זה בעצמו סוג של נס. אם אני הייתי מגיע למקדש בתור אורי מקבי, והייתי רואה את כל מה שעשו שם היוונים, הייתי אומר, פה אין סיכוי למצוא שום דבר, זה עבוד מראש. בוא, ננקה פה את הכל, נעביר פה ספונג'ה, ונחכה, עוד 8 ימים יגיע השמן. אבל הם חיפשו. הם חיפשו וחיפשו ובסוף מצאו. כן? היה שם קד אחד, מוסתר, הוא גם קטן הקד, והוא גם חתום, והוא גם מוסתר, והוא גם מוכבא. אנחנו רואים מכל המקורות האלו, מכל שזה מאוד מאוד קשה להגיע אל הקודש. למה זה ככה? והתשובה שהוא נותן כאן הנביא, ותכף נקרא כאן את דברי המלבים על, על הדברים האלו, היא בעצם שהכל תלוי, צריך לפנות את נקודת המבט, להפוך ראש. זה לא חולשה. זה לא פגיעות, אלא להפך. באמת, הדברים האמיתיים, הדברים העמוקים, נקודות הטהרה בעולם, אי אפשר להגיע אליהם באופן של מגע. כי מגע הוא לעולם חיצוני. אפשר להגיע אליהם רק בצורה של העמקה. של פנימיות, של שימו לבבכם. תשימו את לבכם שוב לעובדה, בואו נלך לעוד איזשהו מקום שקשור לחנוכה, שזה חנוכת המשכן. כשהתורה מצווה, כשמשה רבנו מצווה על האנשים שרוצים לבוא ולבנות את המשכן, הוא מצייר כמה תכונות. ואחת התכונות שחוזרת על עצמה שוב ושוב, זה שהאנשים או הנשים שצריכות או רוצות לבוא ולבנות את המשכן, צריכים להיות חכמי לב. כן? וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. מה זה חוכמת לב? אני תותה שחוכמה זה כאן. חוכמת לב הכוונה חוכמה שהופנמה. חוכמה שנלמדה, אבל גם התבוננו בה, גם נגעו בה, היא חלחלה פנימה לתוך הלב, והיא השפיעה על הבן אדם. הרב צדוק אומר בכמה מקומות שהיו כמה חכמים גדולים מאוד, שהם היו חכמים אבל לא חכמי לב. לדוגמה, דואג, האדומי, שכתוב עליו, אביר הרועים אשר לשאול, ראש הסנהדרין. ואף על פי כן היה מלא קנאה לדוד, מלא לשון הרע, מלא רכילות. היה לו חוכמה, אבל זה לא היה חוכמת לב. אחיתופל, גם דוגמה לאחד שהיה לו חוכמה, אבל בלי חוכמת לב. אז העובדה שהאור, הקד השמן הזה, הוא סמוי, העובדה שהקודש לא מדביק במגע חיצוני, זה משהו מהותי לקודש. כדי להצליח להתקדש, צריך לעמול, צריך לחדור פנימה. כמעט תמיד טומאה קשורה לחיצוניות, וטהרה וקדושה קשור לפנימיות. בטקס החופה שאנחנו עושים, לא יודע אם שמתם לב לזה, טקס החופה מורכב משישה שלבים. יש שישה שלבים, אתם נשואים כולכם? לא נשואים? אתם נשואים. בלי לחץ. אז זה שישה שלבים. השלב הראשון, וזה הולך ככה. זה הצורה. אפשר גם לדבר על חתונה, כי הרי חלק מהגזירות של היוונים היה כל הניסטי באל ההגמון תחילה, את זה בדיוק הם באו לשבור, תכף נדבר על זה. אבל הטקס בנוי ככה, קודם כל יש כאן, לענייננו, היום יש פה שני רווקים. רווק אחד לבוש חליפה, ורווקה אחרת לבושה סמלה לבנה. אבל שני רווקים, אין ביניהם שום דבר מחייב, חוץ מהרבה כוונות טובות וכסף שעוד מסתובב באוויר, אבל הם שני רווקים. ואז הרווק הראשון מתחיל לצמצם פערים, מתחיל פה תהליך של התכנסות. קודם כל זה כיסוי האינומה. משהו שהוא יוצר איזה מין בועה פנימית שלהם. יפה. הלאה, הם נכנסים לתוך החופה. זה כבר איזה מין בית כזה. הלאה, כבר יש כאן נתינת טבעת, איזה חפץ שעובר ממישהו למישהו. הלאה, יש כאן התחייבות ממונית, שזה גם כן, ובסוף יש חדר איחוד ומביאה לביתו. כלומר, כל הטקס הולך בכיוון כזה של התכנסות פנימה, 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 עד שמגיעים פנימה, פנימה, ואז נוצרים קידושים. ואז חלה הקדושה. כן? קודש הקודשים הוא פנים, מפנים, מפנים. כדי להגיע אל הנקודה הזאת של האור, אדם צריך להיות מוכן להתאמץ, להעמיק. זה כמובן קשור לכל הוויכוח הגדול בין יעקב לבין עשיו. שאנחנו כרגע סביבו בפרשת השבוע. הוויכוח בין יעקב לבין עשיו בעצם זה ויכוח בין שני כוחות בנפש, שני חושים. בין חוש הראייה לחוש השמיעה. זה לא ויכוח איזה חוש צריך לשלוט, אלא זה ויכוח מי קודם, זה הכל. מי ראשון, הרי על זה הם רבים, מי הבכור. יעקב אומר, אני הראשון, קודם כל שמיעה. שמע ישראל. הס וקטן, קודם כל תשמע ואז תבין. ועשיו אומר, אני הראשון, קודם כל ראייה. לעשיו קוראים עשיו, כי כולם רואים שהוא עשיו. ועשיו כשמגיע אל המרק, אז הוא רואה שהוא אדום, אז הוא קורא לו האדום האדום הזה. ויעקב הוא קודם כל שומע. השמיעה היא תכונה הרבה יותר רוחנית מהראייה. הראייה מוגבלת. אני לא יכול לראות מעבר לקירות האלו. כל מציאות פיזית חוסמת לי את הראייה. שמיעה, אני יכול לשמוע גם מעבר לקיר. זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר רוחני. שמיעה, באמת, אפילו גם בהלכה, עיוור הוא כידוע לא מוגדר כשוטה. מי שלא שומע, חרי שוטה וקטן. כאילו נטול דעת. אז עולם השמיעה זה העולם שלנו. ההקשבה, החדירה פנימה, מה קורה כאן, מה מתרחש כאן, מה מבקשים ממני. ורק אחר כך הראייה, ולפעמים כדי לשמוע טוב, צריך לעצום עיניים, כי הראייה מבלבלת. הראייה שמה אותך על הוויזואלי, על החיצוני, אתה לא מסוגל לעצום עיניים ותקשיב.
דיאלוג בחשיכה.
כן, יש את הדיאלוג בחשיכה בזה, שאתה מתרגל לשמוע צלילים, אתה מתרגל לאושר, לדיוק הרבה יותר גדול. זה מה שהנביא בעצם אומר להם, תקשיבו. עד עכשיו המניעות לבניין המקדש היו חיצוניות. עכשיו אני מזהה שיש כאן מניעה פנימית. מה המניעה? אתם בונים את בית המקדש, אבל בלי הלב. טוב, צריך לבנות בית המקדש, הבנו שזה התפקיד, הבנו שהגיע הזמן, אז יאללה, בואו נבנה. אבל איפה הלב? איפה התכונה הפנימית? איפה הקדושה? איפה... אתם זוכרים איך בנו את המשכן במדבר? כמה... הרי מופיע בספרים שבצלל היה יודע ברוח קודשו לזהות כל זהב שניתן כתרומה, לזהות את הכוונות שהיו עליו, ולפי טהרת הלב של הנותן, הוא היה יודע לאן לקחת את הזהב. אם היה מגיע איזה אחד, הוא אומר, אוף, אין ברירה אשתי, צריך לקחת את הזהב שפה עשינו מכה בחוף הים, וצריך לתת את זה לזה, יאללה לנו שיהיו בריאים ונותן להם. אז בצלל אמר, הבנתי, מהזהב שלך אנחנו נעשה שלטים בחוץ. כן, שלט לשירותים, זה משהו כזה, זה יהיה מהזהב שלך. ומי שנתן את הזהב של הטבעת נישואין של אשתו, בוא ניתן את זה למשכן. זהב, בצלל אמר, את זה ניקח לארון. ידע, נכוון. אז ככה היו בונים את המשכן. הנתינה גם הייתה ממקום פנימי בלב. וכאן הוא מזהה הנביא שהדברים האלה נעשו ככה, כבר התחילו לבנות, אבל זה היה בלי הלב. תראו מה הוא אומר כאן המלבי. שאלנה, הוא מסביר את החידה הזאת שכרגע למדנו אותה. שאלנה את הכהנים תורה לימור. ציווה לשאול לכהנים, לשאול להם שאלה. והרי אנחנו יודעים שחלק מהבעיות של, של תקופת החשמונאים, 200 שנה אחר כך, היה שהכהנים בעצמם התייבנו. הכהן הגדול בעצמו היה מתייבן. תפסו את הכהונה הגדולה, קצת מזכיר מה שאנחנו לומדים בשמואל הלילי. תפסו את הכהונה הגדולה כתפקיד של כבוד, כתפקיד של, 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 של שליטה. ולמרות שהיו מתים כל שנה, נכנסים ומתים, אף על פי כן, הולכים על זה. שאל לה את הכהנים תורה, ציווה לשאול להם שאלה תורית, שאלה רוחנית, שעל פי זה יברר להם שעוד לא יתארו ויתקדשו למדי, עד שיחול עליהם העניין האלוהי הגדול המקווה, שיחול בבית ובאומה באחרית הימים. כן? כשבנו את הבית הראשון, לפני שהתחילו לשים אבן על אבן, קדם לזה 40 שנה של חינוך שדוד חינך את העם. את הציפייה, את הכמיהה, את ההשתוקקות. ואז הבנייה גם נעשתה כראוי. אבל כאן, הנביא מזהה שהם עושים את זה, הכהנים, אבל זה בכלל לא, אין פה את הלב. ואז כאן אומר המלבים, אני פה מדלג על כל ה... הוא מסביר פה את כל ה... את כל הנמשל, אבל, את המשל עצמו, אבל אנחנו נרוץ רגע לנמשל. ויאמר חגי, על פי השאלה והתשובה הזאת, אמר תוכחת מוסר בשלוש פנים. כן העם הזה, וכן הגוי הזה, שהוא כלל האומה, הם דומים כפתרון השאלה הזאת, שאם יתקרבו ויגעו בקדושה, לא תתדבק בהם הקדושה. למה? כן, הקדושה לא תדבק אל האדם רק אם תיבלע בו ותיכנס אל תוכו. רצה לומר, אם יתפסנה בליבו בנפשו הפנימית, ולא אם תיגע בו מבחוץ. איפה הדברים? נוגעים לך מבחוץ או שנכנסו אליך פנימה? זה נגע בי, מה שדיברת. זה לא מספיק שזה נגע, צריך להיכנס פנימה, להזדעזע. בונים את בית המקדש. איפה הלב שלכם נמצא? בבניין או בדברים אחרים? כן, הקדושה לא תתדבק אל האדם רק אם תיבלע בו ותיכנס אל תוכו. רצה לומר, אם יתפסנה בליבו ונפשו הפנימית, לא אם תיגע בו מבחוץ. שהגוף החיצוני אין לו קרובה עם הקדושה שהוא עניין נפשי. וזה הרי היה רוב העיסוק של היוונים, עם הגוף החיצוני. בהבלטת הגוף החיצוני, בהדגשת הגוף החיצוני, בספורט, בעירום דווקא, כדי להדגיש את יופיו של הגוף. יש מסבירים שהיוונים גזרו על המילה לא בגלל שהם היה אכפת להם מהמצווה, אלא זה היה נראה להם לפגוע בשלמות הגוף. היהודים האלה, הם הורסים את כל היופי של הגוף, הם פוגמים נותנים מום באדם. הרי בספרטה כל אדם בעל מום, היו מעלים אותו על המסורים, לו ביי ביי, אין לנו כאן מקום לאנשים נכים, לאנשים זקנים, חולים, שלום, סל לשלום. ממשיך המלבי ואומר, ואתה שימו נא לבבכם, מלבד מה שירצה הנביא, שישימו לבבם להתבונן על הנהגת השם, שיתנהג עמהם מהיום הזה והלאה, שהתחילו לבנות את המקדש, שתשתנה הנהגתו לברכה ולטוב. קודם כל תשימו לב לשינוי בהנהגה האלוקית, ברגע שאתם מתחילים לבנות את המקדש. רמז גם כן שישימו לבבם בהיכל השם, שישתדלו שהלב יימצא בהיכל השם. רצה לומר שלא יהיה הבניין ועבודת המקדש אך פעולת הגוף, רק שיהיה מעשה הלב והנפש. זה חנוכה. זה חנוכה. הרי חנוכה זה חג, אנחנו מדליקים בו בסך הכל אור. אור. וכל העניין זה, איפה נמצא הלב שלך? וזה היום הרעה החולה, אולי הגדולה ביותר, שאנחנו מתמודדים איתה. שיכול להיות אדם כזה שמבחינה פרקטית הוא דתי, מקיים את המצוות, הוא הולך בית כנסת, הוא... אבל איפה הלב שלו נמצא? איפה יש לו ברק בעיניים? איפה הוא מתלהב? איפה הוא מחדש חידושים? בכל דבר חוץ מבקודש. כל דבר. כשזה מגיע לקודש, תראה אותו נרדם, עייף, ככה, תפילה, לימוד תורה. תחיל לדבר איתו על איזה עסקה, תדלקות לו עיניים. זהו, חדש, כן, בטח, זה, שמעתי, קניתי, מחרתי, באתי, הלכתי, יצאתי. איפה הלב נמצא? איפה נמצא הלב שלך? בהיכל השם? בבית השם? או בכל דבר אחר? לפחות לא תהיה כהנת כפונדקית, לפחות שיהיה אותו דבר. את אותה התלהבות שאתה מראה במקומות אחרים, קרוב לזה תראה גם בקודש. שעות נוספות, אנשים נותנים, משקיעים במקום העבודה. מתי השקעת הפעם האחרונה באיזה חידוש של איזה תוספת בשיעור, תוספת בלימוד, תוספת בהתבוננות, עבודת השם. איפה היא אצלך? בלב, בפנים או במעגלים הכי חיצוניים? זה חנוכה. זה חנוכה. שימו לבבם בהיכל השם, שישתדלו שהלב יימצא בהיכל השם. רצה לומר שלא יהיה בניין ועבודת המקדש, בין הבניין הפיזי ובין המקדש הפנימי שאנחנו כרגע בונים כל אחד לעצמנו, אך פעולת הגוף רק שיהיה מעשה הלב והנפש. ובטרם תשימו אבן על אבן לכונן הבניין, לפני שאתה מתחיל לבנות כל מיני דברים, תשימו לבבכם בהיכל השם, כי בניין האבנים בלא הלב לא יהיה בו קדושה, שהקדושה לא תדבק בפעולות חיצונות שהן כנוגע לדבר בחוץ. אין, זה לא נדבק. זה נדבק רק בפנים. רק שיש פנימיות. מופיע בספרי חסידות שיש עוד רמז לחנוכה בתורה. רמז לחנוכה בתורה. שהוא רמוז בפרשת העקדה. כאשר אברהם אבינו אומר לנעריו, שבו לכם עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשובה, ונשתחווה עליכם. מה? נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. זוהי בעצם הפעם הראשונה בתורה שמופיע באופן גלוי עניין של מסירות נפש. עד אז אין מסירות נפש, הכל זה מדרשים. אברהם אבינו נזרק לכבשן האש וכו'. אבל הפעם הראשונה שמופיע בתורה באופן גלוי עניין של מסירות נפש, זה עניין העקדה. ובתוך העקדה רמוז חנוכה. כלומר, מתברר שהקדושה קשורה למסירות נפש. מסירות נפש. נלכה עד כה ונשובה ונשתחווה עליכם. אם אתה מוכן למסור את הנפש, אתה מוכן לפתוח את הלב. אם אדם מגיע ללימוד תורה, הוא לא מגיע רק עם הראש, הוא מגיע גם עם הרצון. הוא רוצה באמת להיפתח, הוא רוצה שהדברים ישפיעו עליו, ירוממו אותו, יקדשו אותו, אז זה יעבוד. אבל אם אדם מגיע, הוא מגיע כמו שהוא. הוא בא לשמוע חוויה אינטלקטואלית. הוא בא שהדברים ייגעו בו מבחוץ. זה לא קדושה. זה לא תורה, זה לא לב. זה חוויה אינטלקטואלית, כן.
הרב, עדיין לא הבנתי איזה משהו, למה לרחוש שקדושה לא מספיק נגיעה חיצונית וצריך התמדה והשקעה? בתומה דווקא מספיק המעגלים החיצוניים ולא ההשתדלות המעשית לרחוש את זה כמו שאתה אומר.
כן.
למה
הפער? אז זה מה שאנחנו מסבירים. הפער הוא בעצם פער מובנה. אם משהו הוא פנימי במהות שלו, אתה לא יכול להגיע אליו באופן חיצוני. דבר שהוא פנימי באופן, זה כמו שתגיד, אני רוצה עכשיו, ניקח אולי דוגמה, אני רוצה לרכוש אהבה, תאהבי אותי בבקשה. נשמע, זה לא עובד ככה. זה לא, אתה רוצה שיאהבו אותך? תתחיל להשקיע. להתייחס, לדבר, לגעת בלב, אז תוכל, יוכל להיווצר היחס המתאים, כי אהבה זה דבר פנימי. אבל לקלקל, לטמא, אפשר גם מבחוץ. לקלקל אפשר מהר מאוד. אם אדם מסתכל על החוץ, זה כבר קלקול. אם אדם מסתכל על ה... אם אדם נותן שיאטמו ממנו את כל ה... את כל המבטים הפנימיים, כבר הוא תמה. תמה בעצם זה אטום. תמה זה אחד שאטום לכל העולם הפנימי, והוא שרוי רק בעולם החיצוני. אז כן, זה כבר מתמה אותך במגע. האטומה יש לה כביכול יותר כוח. זה לא שיש לה באמת יותר כוח, אלא להפך. הקדושה מזקיקה יותר מאמץ כדי להגיע. או, אתה יודע, במישור הכי פשוט. הנאה חומרית היא תמיד זמינה. תמיד זמינה. כך סוכריה יהיה לך מתוק בפה. כך בשר יהיה לך נחמד בבטן. זמין, אחי, נגעת, זה בפנים. אבל זאת הנאה חולפת, רגעית. אכלת, נקה, אחר כך שכחת מזה. וכמה שעות אחר כך זה גם יצא מהגוף. הנאה פנימית, הנאה רוחנית, לוקח הרבה יותר זמן להגיע אליה. הרבה יותר מאמץ. כמה תרחה, כמה עמל, כמה מחשבה. אבל ברגע שהגעת אליה, היא שלך לכל החיים. אתה תזכור, מעשה טוב שעשית, אתה תזכור אותו כל החיים. והוא יגרום לך סיפוק ושמחה, כל החיים תזכור אותו. בעוד שנה חומרית נגעה בך, דקה אחר כך היא כבר איננה. כמה אומלל, כמה אומללים אנשים שכל עולם הנעימות שלהם וכל העולם של השייכות שלהם הוא קשור רק להנאות החיצוניות. זה עולם חולף ועובר. וכמה עומק יש אצל אנשים שהעולם הפנימי שלהם קשור אל הלב, שהם מוכנים להשקיע, לעמול, כדי שהדברים יחדרו פנימה, וכשהדברים חודרים פנימה, הם שלהם. אבל זה דורס זמן. זה לא עובד במגע. זה לא מסך מגע. מגעת, זה טאץ', זה שלי. בוא נראה אותך, מתחיל לשקוע פנימה. זה מה שכאן אומר המלבי. כי בניין האבנים בלא הלב לא יהיה בו קדושה, שהקדושה לא תדבק בפעולות חיצונות שהן כנוגע לדבר בחוץ. ואני מזכיר לכולם, הנבואה הזאת נאמרת בערב חנוכה. 200 שנה אחר כך, זה בדיוק היה הוויכוח בין חכמים, בין היוונים, או הוויכוח, זה היה המאבק בין היוונים לבין עם ישראל. היוונים, את זה הם ניסו לעקור. היוונים ניסו ליצור מצב שלא יהיה בעם ישראל פנים, אלא יהיה רק חוץ. תשימו לב, רוב הגזרות שלהם סובבות סביב הנקודה הזאת. לדוגמה, כל הניסית תיבעל להגמון תחילה. זו גזרה שמופיעה במסכת כתובות, בתחילת המסכת. כל בחורה שמתחתנת, קודם כל צריכה להיבעל להגמון. מה זה אומר? הם לא אמרו, אל תתחתנו, תתחתנו. אבל את הרגע הזה שיוצר את הפנימיות של הבית, הקדושה, הרגע הזה הסודי, הצנוע, הפנימי, את זה הם רצו לקחת. מופיע באיזה מקום שהיוונים גם הייתה להם גזרה שלא יהיו דלתות. לעקור את הדלתות, שהכל יהיה פתוח. הכל יהיה פתוח. שמעת פעם על תוכנית שנקראת האח הגדול? יוונים. אין דלתות, וכולם נורא זה. מה קורה בפנים?
שם כל סגור.
כן, אבל כל... סגור מורה. הכל. אתה מבין? זה בדיוק הנקודה הזאת. הסקרנות, שבעצם לא יהיה דבר פנימי, שהכל יהיה חשוף, הכל יהיה בחוץ. לא רק הגוף יהיה חשוף, גם הנפש תהיה חשופה. לא יהיה לך פינה אחת שהיא אישית, צנועה, קדושה, נסתרת, נעלמת, גנוזה, הכל פרוץ, הכל פתוח, הכל בכלפי חוץ, כל דבר לא יהיה פנימי. הם גזרו על החודש. שבת, הם גזרו על החודש, להתחדשות, על הרי מה זה חודש? חודש זה השלב הזה, שזה משהו נעלם ונוצר מחדש. הלבנה מסתתרת, שלב של הסתתרות ולידה מחדש. גם זה מאוד יפריע להם. מה מסתתר? שום דבר לא מסתתר פה, הכל גלוי. אל תנסו להתחדש לנו. כל הדברים האלו זה בעצם ויכוח בין פנים לבין חוץ, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. מאוד מתוחכמת. אנחנו אומרים, הוא פרצו חומות מגדלי, נכון? מה זה פרצו חומות מגדלי? אם זה פרוץ, זה לא חומה. ואם זה חומה, זה לא פרוץ. אלא הם פרצו פתחים כאלה בחומה, החומה עדיין עומדת, אתה יכול להתחתן עם אישה, אבל את הלילה הראשון אנחנו רוצים אליי. ולכן זה כל כך היה מתוחכם, לכן היה קשה להתמודד, לכן היו כאלה שהצטרפו אליהם, מתייבנים. כי זה נראה כלפי חוץ, זה נראה טוב, זה לא נבוכדנצר הברברי שאוכל שפנים לארוחת בוקר. זה אנשים עם פילוסופיה, עם אסתטיקה, עם פסלים, עם פסטיבלים. תבואו, תראו, רק את הראשית אנחנו רוצים לקחת, רק את הלב אנחנו רוצים אלינו. ועל זה אומר הנביא, 200 שנה קודם, חנוכה זה זמן של שימת לב. שימו לבבכם, איפה נמצא הלב שלכם, בפנים או בחוץ? מה מרגש אתכם? איפה נקודת הרצון שלכם מתעוררת? על מה אתם בוכים? על מה נוזל לדמעה? מה מרגש? מה משמח? כל השופינג בחוץ, כל המולים האינסופיים של הקניות, או אור קטן של חנוכה שדולק בתוך בית ומאיר את אור הקדושה והטהרה והפנים והגעגוע לקדושה והלב והמקדש בתוך הבית פנימה. זה, הייתי אומר שנרות חנוכה זה מבחן. זה לא רק מצווה, זה גם מבחן. אולי אני אגיד כאן איזה משהו ככה מאוד אישי כזה שלי, אני לא רוצה כאן לפגוע בפרנסה של אף אחד, כמובן, חס וחלילה, אבל בשנים האחרונות יש איזה מין אופנה כזאת, כמה שפחות להתעסק עם המצוות. מצוות אוטומטיות אני קורא לזה. תכף יהיה, יש היום אוהלים שאתה מושך חוט והאוהל עומד, תכף יהיה גם סוכות כאלה, לא צריך להיות סוכה. מושך בחוט, פינג, זה עומד. אז היום גם... אתה מקבל כאלה נרות, חנוכיות בשלט רחוק, מוכנות להפעלה. תחת הנצרה, תדליק.
שמן מוקפא.
אני אוהב את החנוכיה כמו סבתא שלי, שהייתה שמה את השמן בידיים, לוקחת את הפתילה של הצמר גפן, מורחת שמן על כף היד ועושה ככה, ומכינה, וקצת מתלכלכת, וגם למצווה היה ריח, והייתה מדליקה. טיפה להתעסק עם המצוות. מה זה חנוכיה? להדליק, לגמור וללכת כמה שיותר מהר? הוא טיפה להתעסק עם זה, קצת שישפך על הידיים, וקצת שיהיה קטמים אחרי זה, כל השנה יש לך קצת קטמים על השיש מהמצוות חנוכה, אתה מתעסק עם זה, זה חביב, זה חביב, להסתכל על הנרות, הלב שלך נמצא שם, הלב נמצא שם בחנוכיה. שימו לבבכם. זה כל כך, אני הייתי אומר, הנבואה הזאת היא נכתבה לימינו, שבהם האדם מרוכז בכל דבר, חוץ מבלב פנימה. בחנוכה, המצווה היא נר איש וביתו. תחזור הביתה. תחזרו הביתה, לאן הלכתם, לאן ברחנו כולנו החוצה. תחזור הביתה אל האישה, אל הילדים, אל הקדושה, אל הצניעות, אל הפנימיות. לסגור את החלונות, לסתום את, את השערים הפרוצים לתוך כל בית ובית בישראל, על ידי כל מיני זוהמות שנכנסות מבחוץ, להצליח ליצור איזה מין נקודת קדושה פנימית שהיא שייכת רק לנו, שהיא נקודה ליבית פנימית שבה האדם סוף סוף נפגש עם הלב פנימה ומצליח להאיר את האור הפנימי הנשמתי שלו ושל בני ביתו וגם לפרסם אותו קצת החוצה. אמן ואמן.